וברכה. ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים היום בלימודנו המרתק בפרק חלק שבמסכת סנהדרין, ואנחנו בדף קו עמוד ב'. כתיב דואג וכתיב דויג. על מה מדובר? אנחנו למדנו במשנה הראשונה של הפרק, בדף צדיק, למדנו על שלושה מלכים וארבעה הדיוטות, אין להם חלק לעולם הבא. שלושה מלכים, ירובעם, אחאב ומנשה. בהם עסקנו בהרחבה. ארבעה הדיוטות, בלעם, דואג, אחיתופל וגחזי. אז בבלעם עסקנו, עכשיו אנחנו עוברים להמשך. דואג, אחיתופל וגחזי. כתיב דואג וכתיב דויג. מה פירוש הדבר? יש מקומות בתנך ששמו של דואג כתוב עם א', יש מקומות שהוא כתוב ביוד, דויג. אף על פי שבשום מקום לא אומרים דויג, זה קריא וכתיב, אבל לפעמים הכתיב הוא דויג. אז שאלה היא למה יש לו שני שמות לדואג האדומי. אמר רבי יוחנן, בתחילה יושב, אגב, צריך להבין, מי זה האנשים האלה? דואג אחיתופל. דואג ואחיתופל הם לא סתם אנשים. הם ראשי סנהדראות. כן, כמו מגדולי האומה. בלעם, גם כן לא סתם בן אדם. נביא. מה עם גחזי? גם לא סתם אדם. המשרת של הנביא. כלומר, המנכ״ל של לשכת הנבואה של אלישע הנביא. כלומר, כל האנשים האלה הם אנשים בעמדות השפעה גדולות. כלומר, הם לא מלאכים, שלושת הראשונים הם מלאכים, ארבעת האחרונים הם לא מלאכים. אבל בלי שהם לא מלאכים, הם בעמדה מאוד מאוד גבוהה מבחינת שליטה. הדבר הזה אומר שכדי שיהיה לאדם מצב, שאדם יגיע למצב שהוא לא בין העולם הבא, הוא צריך להיות מצב גבוה. מדוע? כי כאשר אדם חוטא, למי הוא מזיק? תלוי, זה מעגל, איזה מעגל זה מגיע, הנזקים שלו. אם הוא אדם חסר משמעות, אז גם הנזקים שהוא יעשה לא יערערו את סדר העולם, אז זה לא סיבה להוציא אותו מהעולם הבא. אבל מלך שחוטא, הוא מחטיא את כל הרבים, אז כבר יש השפעה לדורות. ירובעם בן נבט בעצם הכניס גורם של מחלוקת בישראל עד עצם היום הזה, ושל עבודה זרה במשך דורות רבים, כלומר, הפיל את ישראל בחרב, ועדיין מצב הוא מאוד מאוד חמור. לכן, עליו אפשר להגיד, אין לו חלק לעולם הבא. אז גם אנשים כמו דואג, אחיתופל, דואג הוא בעצם הפיל את מלכות בית שאול, וגם את מלכות בית דוד במידת מה. לכן, עליו דווקא כראש הסנהדרין, כאדם שההוראה שלו היא משמעותית בישראל, יש לומר שאין חלק לעולם הבא. כן. יש לזה משהו, הרי למדנו בדף צדיק ב', אני חושב, למדנו, אמר רבי אלעזר, לעולם הווה קבל וקיים, כלומר, תהיה בצד ותתקיים. ומאיפה למדו את זה? וסימנך, בית אפל, אין פותחין בו חלונות לראות נגרו. לא עשית יותר מדי בעיות, בסדר, אז אתה עשית עבירות, אבל לא משמעותי, אז שם אותך בצד. יש אפילו ביטוי אצל בעלי תורת המוסר, על המשנה באבות, רבי לויטס שיבנה אומר, מאוד מאוד יבש על רוח, שתקוות אנוש רימה, ובן אדם תולע. מה זאת אומרת תקוות אנוש רימה? איזה תקווה יש בלהיות רימה? הוא אומר, אדם מגיע לבית דין של מעלה, הוא אומר, נכון, עשיתי עבירות, אבל מה אתם רוצים ממני? אני לא כזה חשוב שתתייחסו אליי. אני כלום. אומרים לו, אם זה ככה, אז למה הקפדת על כבודך כשפגעו בך? אבל לכן מאוד מאוד יש על רוח, שתקוות אנוש, כשתעמוד בדין למעלה, אז להגיד שאתה רימה, שאתה כלום. אז בהחלט, המצב הזה הוא לא מצב איי-איי, כמו שאמרת, אדם מעדיף לא להיות בעמדת השפעה כדי לא להסתכן. אבל זה עצמו אגואיזם, זה עצמו חטא הכי נורא שיכול להיות. כן, בבקשה. ודאי זה משנה. ודאי זה משנה. אם אני עושה עבירה שמזיקה הרבה, זה פחות מאשר אם היא מזיקה מעט.
אם אני עושה עבירה מאוד 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 חמורה, שלא השפיעה לו...
מי אמר שהיא כל כך חמורה? זה בדיוק העניין. אם היא לא השפיעה כל כך, אז אולי היא לא כל כך חמורה. מה אתה אומר?
לא
תלוי. כן, כן, ודאי. בדרך כלל אין קורבן על מזיד. יש קורבנות של מזיד גם כן, אבל בדרך כלל יש, קורבן זה על חטאת, על שוגג. כן. כן, בבקשה. בגלל שלפי מה שלמדנו, לפני כן לפי כמה דפים, על ידי דוד נהרגה נוב עיר הכהנים. מה זה על ידי דוד? בגלל שהוא הסתתר שם והוא גרם לדואג לומר מה שאמר, ולכן זוקפים את זה לא גם כן, למרות שהוא לא היה אשם. כן. כן, בסופו של דבר, זה מה שגרם לבית דוד כמעט להישמד לגמרי, בימי עתליהו וכדומה. כן. ורואים לאורך כל הדורות שבית דוד תמיד עמד בסכנת השאלה של הכחדה מספר פעמים בהיסטוריה. ובכן, רבותיי, נמשיך. כתיב דואג וכתיב דואג. אמר רבי יוחנן, בתחילה יושב הקדוש ברוך הוא ודואג, שמה יצא זה לתרבות רע. לאחר שיצא, אמר, וי שיצא זה. אז זאת אומרת, דואג, דויג. דויג משון וי. אין וו יוד. כלומר, יש מי שתורתו מעמידה אותו בסכנה. זאת אומרת שזו תורה לא לגמרי מבוררת. סימן גיבור ורשע וצדיק חייל וסופר. זה רשימת האגדות שאנחנו עומדים לקרוא. אמר רבי יצחק, מה היא דכתיב? מה תתהלל ברעה הגיבור חסד אל כל היום? זה פסוק בתהילים. אמר לו הקדוש ברוך הוא לדואג, לא גיבור בתורה אתה? מה תתהלל ברעה? לא חסד אל נטוי עליך כל היום? כלומר, הטענה היא, מדוע אדם כמו הוא נפל לאן שנפל? התורה הייתה יכולה להחזיק אותו, שלא ייפול. ואמר רבי יצחק, מה דכתיב ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקיי? אמר לו הקדוש ברוך הוא לדואג הרשע, מה לך לספר חוקיי? כשאתה מגיע לפרשת מרצחים ופרשת מספרי לשון הרע, מה אתה דורש בהם? ותישא בריתי על לפיך. זאת אומרת, יש, הרי בסופו של דבר, דואג, כיוון שהוא לומד תורה, אז הוא גם לומד הלכות לשון הרע והלכות מרצחים. אז כשהוא נופל לזה שהוא מרצח ומספר לשון הרע, מה יספר לעצמו? אגב, יש הלכה מעניינת שכאשר אדם, רוצים להעלות אדם לתורה, לא מעלים לתורה בפרשה שבה אותו אדם עבריין. למשל, אדם שמחלל שבת, לא מעלים אותו לתורה בפרשה בתורה שאומרת תשמור שבת. או אם הוא מגלח את זקנו בתער, אז לא מעלים אותו לפרשה שבה נאמר ולא תשחית פיית זקניך. וכדומה. אז אפשר לומר שדואג לא יכול היה לעלות לתורה בפרשה אוסרת לדבר לשון הרע. כן, ודאי, אחלה למעשה, ודאי. כן. מה, אתה לא רואה שהוא מגלח בתער? נו, ואתה לא רואה שהוא הכנה את הרכב מחוץ לבית הכנסת? ואתה לא רואה שהוא חויה בבית המשפט על מעילה? ועוד כמה דברים, כן. כן, יודעים. עשה תשובה. עשה תשובה משהו אחר. זה יעשה תשובה. אפשר לדעת. אה? יראה תשובה, זה יותר קשה לדעת, אבל עשה תשובה אפשר לדעת, כן. למה דואג עשה את מה שעשה? זו באמת שאלה מעניינת. למה דואג עשה את מה שעשה? כי הוא חשב שדוד רודף. הוא חשב שמלכות שאול צריכה להחזיק מעמד, ושדוד מהווה סכנה למלכות, ולכן הוא החליט ש... כן, כן, ודאי, הוא להרוג את כל נוב. זה משתפי הפעולה של דוד, מה זאת אומרת? צריך להיות גדול, מה זאת אומרת? אחי מלך, ועל כולם הוא איתו, מה זאת אומרת? אם אחי מלך יכול לעשות את זה, בגלל שכולם איתו, זה... צריך להראות גם לכל העם, שלא חוזרים על דברים כאלה, שאוי ואבוי, מי שתפי פעולה עם דוד, זה כמו עיר אני דחת. אז זה מה שהגמרא אומרת, שהוא כנראה לא היה לגמרי נקי. זאת אומרת, יש הבדל בין מה שדואג מספר לעצמו, לבין האמת. הרי כל אדם שעובר עבירה, אלא אם כן הוא החליט שהתורה לא מעניינת אותו, אז הוא מוצא לעצמו איזשהו רציונל לעבירה שלו. זה לא לגמרי... מה שאדם יאמר, הריח הזה של החזיר המתבשל שם במסעדה. כזה טעים. וואי, אני רעב. אני לא אוכל. זה פיקוח נפש, לא? אולי צריך... טוב, אתה לא יכול להחזיק מעמד. אבל אולי בכל זאת פיקוח נפש. אז נאכל משהו אחר, לא, אבל... זה, אני אתעלף בגלל שזה כזה טעים, אז, ומי שמתעלף, לך תדע לאן הוא יגיע. אולי בסוף הוא יאבד הכרה וזה, ומה עם הילדים שלי שצריכים ללמוד בתלמוד תורה, ולא יהיה מי שיפרנס אותם, ואז בשביל התורה, זה, בקיצור, מתחיל לספר לעצמו כל מיני סיפורים, נכון? זאת אומרת, היצר הרע יש לו תחבולות. אז זה בדיוק מה שהגמרא אומרת כאן. כן, אבל... אבל דווקא בגלל שהוא לא ניקה את עצמו מהמידה הרעה הזאת, כשהוא עלה לי אותה מדרגת השפעה, שמה הוא יכול ליפול. כן.
איך מעניין אותו מדרגת השפעה? אבל לא ראינו אף פעם שרבי אליעזר הפסיק להיגרר רבי
אליעזר,
גם אחרי שנידו אותו.
אני לא יודע איך קראו לו, אבל נידו אותו.
לא כתוב שום בשום מקום שזהו,
מפסיקים
לקרוא לו ככה
ומפסיקים
את הכבוד.
זה שלא מפסיקים את הכבוד מרבי אליעזר, זה בגלל שלא ברור שהוא לא צודק.
אולי גם פה?
מה? אולי דואג צודק?
אולי ראש
הסנהדרין צורר כך. כן, יכול להיות. אבל אז אנחנו צריכים ראיות מהכתובים, וזה בעצם מה שבא כאן, שבאמת הוא רע. כן? זה לא פשוט. אני אתאר לעצמי שבימי דואג, זה לא היה פשוט. הרי איך כתוב בתנך? הרי כתוב שם, ככה, שאול פונה אל החיילים, נכון? פונה אל החיילים שלו. והוא אומר לפגוע בנוב עיר הכהנים. מה עושים החיילים? ולא אהבו, לא זוכר איך קוראים, לא אהבו לפגוע בכהני השם. גם הם מסרבים פקודה. זה פקודה בלתי חוקית בעליל. נכון, אתה מלך, אבל לפגוע בעיר שלמה שלא עשו לך שום דבר. ואז שאול פונה אל דואג, הוא אומר, תפגע, הוא אומר, הוא הולך והורג את כל העיר. אדם אחד? אי אפשר להתגונן מאדם אחד שבא להרוג עיר שלמה? ומאיפה היו לו חיילים? אז כנראה שהוא גייס את החברה האלה שבהתחלה סירבו פקודה. מה אמר שאול? אתם חושבים שזה פקודה בלתי חוקית. הנה הבאתי לכם אחד הרבנים שלכם שאומר שזה פקודה חוקית. ואז הם השתכנעו. טוב. ותיסע בריתי עלי פיך. בסוף אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא קרא ברית עם דוד. אז כנראה שהוא לא צודק. אמר רבי עמי, אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץ. מה זה שפה ולחוץ? כלומר, זה לא מופנם. כלומר, יש לו תורה, אבל זו תורה חיצונית, זה לא תורה אמיתית. וזה המשמעות של השם שלו, הוא דואג. מי שיש לו תורה אמיתית, אין לו דאגה בפנים. כן? מה?
מי ישיב אותו בראש?
מי ישיב אותו בראש? אני לא יודע, חברה. אולי שאול, אולי חברה, אולי שמואל, אולי שמואל הנביא. אני אגיד לך למה, יכול להיות שראש סנהדרין לא מבין תורה לעומקה, בגלל שהוא מבין תורה, והוא לא מבין מלכות. לא, אדומי זה לא אומר כלום. אדומי הכוונה שהוא גר באדום. זה לא... אם כי יוספוס פלביוס טוען שהוא היה אדומי באמת. האמת היא שהוא גורא שם, הוא אומר שהוא היה סורי, כלומר, כנראה שהוא גרס ארמי במקום אדומי. כן. ואמר רבי יצחק, מה ידכתי ויראו צדיקים ויראו ועליו ישחקו? בתחילה יראו ולבסוף ישחקו. זאת אומרת שבהתחלה מתפחדים מדואג, חושבים, וואו, אולי הוא צודק. בסוף ישחקו, רואים שהוא מת בחצי ימיו, אז התברר באמת שהוא היה פושע. ואמר רבי יצחק, מהי דכתיב? חיל בלה ויקיענו, מבטנו יורישנו אל. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ימות דואג. אמר לו, חיל בלה, ויקיענו. זאת אומרת שהוא למד תורה. כן? אז קודם כל, כיוון שהוא למד תורה, תחכה שהוא ישכח, כך אומר רש"י, אמתן עד שתשכח, עד שתשכח תורתו. אמר לפניו, מבטנו יורישנו אל. אל תמתין לו עד שתשכח, אלא תמהר ותשכיחנו. כלומר, אדם שיש לו תורה כזאת, צריך לדאוג שמיד תשתכח ממנו תורתו, כדי שיתפס ברישו. ואמר רבי יצחק, מה ידכתיב? גם אל איתו צריכה לנצח. אמר הקדוש ברוך הוא לדוד, נטה דואג לעלמא דעתה. אולי שדואג יגיע לחיי עולם הבא, יש לו תורה. אמר לפניו, גם אל איתו צריכה לנצח. מה ידכתיב? יחתך ויסחך מאוהל ושרשך מרצך עם סלע. אמר הקדוש ברוך הוא, למה הוא שמעת במדרשה משמה. כן, הרי יש לו בכל זאת תורה. אמר לפניו, יחתך ויסחך מאוהל. להווה לבנין רבנן, אולי שבכל זאת, אז ילדיו, ושרשך מרץ חיים סלע. זאת אומרת שדוד רצה שדואג לא יישאר לו כלום בעולם. מדוע? לא בן תלמיד חכם, ולא שיגידו שמוע מפיו. למה? כי ברגע שיגידו שמועות מפיו של דואג, או שיהיה לו בן תלמיד חכם, זה יערער את מעמדו של דוד. יגידו, אז אלה המתנגדים למלכותך, יש להם בכל זאת על מי לסמוך. יש שם אנשים גדולים. מה? כי על מי זה מערער? זה מערער על משה. כנראה שזה לא מפריע לו שיערערו עליו. אני אקרא גם למה. מלכות משה איננה מלכות נצחית. אז שיערערו. כן, אבל דוד זה לנצח. כן, זה כמו שכתוב שמשה רצה שמלכותו תעבור לבניו. ואמרו לו לא. ולכן גם שמואל, שהיה מבני קורח, יכול היה למלוך, היה יכול להיות כהן גדול אפילו שעתו. כן. נכון. כאן אנחנו לומדים על הצד שאין להם חלק לעולם הבא. הרי אמרנו, גם מי שאין לו חלק בעולם הבא, בסוף יש לו. אז סך קודם כל שלא יהיה לו. בסדר? אנחנו לומדים על הצד שאין לו. אחר כך נלמד שאף על פי שאין לו, משחילים אותו. דרך הביוב, דרך הדלת האחורית של המטבח, לא יודע מה. כן? אבל בסוף מגיע. אז סך קודם כל לדעת שלא שייך. זאת אומרת, יש ביטוי אפילו, אף על פי שיש לו תורה ומעשים טובים, אין לו חלק לעולם הבא. מאיפה זה בא הדבר הזה? שהוא טעה במהות האמיתית של מגמת התורה. עכשיו, איך אפשר לטעות במהות התורה? מסיבה פשוטה. התורה, יש לה פיתוי, והוא לעמוד מצד עצמה. כיוון שהתורה עשויה לעמוד מצד עצמה, אז היא איננה מתחשבת בעובדה שהיא צריכה גם להינתן. שיש לה כלי, והכלי הזה הוא עם ישראל, הכלי הזה הוא המלכות. ואז יכולה להיות תורה ללא מלכות וללא ישראל. וזה הבסיס של הטעות של דואג. ואמר רבי יצחק, מה ידכתיב היה סופר, היה שוקל, היה סופר את המגדלים? היה סופר כל אותיות שבתורה? היה שוקל, שוקל כל כלים וחמורים שבתורה? היה סופר את המגדלים? שהיה סופר 300 הלכות פסוקות במגדל הפורח באוויר. כן, זה המדרגה של דואג. הוא גם סופר את כל האותיות שבתורה. אם כן, הוא מומחה לתורה שבכתב. היה שוקל, שוקל כל קנים וחמורים שבתורה, הוא מומחה לתורה שבעל פה. היה סופר את המגדלים, שהוא סופר 300 הלכות במגדל הפורח באוויר, סימן שהוא גדול בתורת הסוד. יש תורה שבכתב, תורה שבעל פה, תורת הסוד. אז דואג, הוא מבין במגדל הפורח באוויר. אז אם מגדל הפורח באוויר, מטוס. כן, יש הלכות של מגדל הפורח באוויר לעניין טומאה. כן, אז הוא יודע לעשות הלכות כאלה. מה זה מגדל הפורח באוויר? הכוונה, דברים עמוקים. שאין להם אחיזה בעולם הממשי, המוחשי שלנו. אבל אף על פי כן, יש שם גם כן דיון. יש שם הלכה, אפשר לקרוא לזה, וזה מדרגתו של דואג. אמר רבי, 400 בעיה בעו דואג ואחיתופל מגדל הפורח באוויר, ולה יפשט להו חד. עד כאן אור? אמר רבה, רבותה למיבאי בעיה? אז מה אנחנו מרוויחים כאן? מזה שאתה שואל סתם שאלות? מובן את השאלה? בשני, ואז הוא מסביר למה זה לא מובן. בשני דרב יהודה כולו תנויה בנזיקין, וענק המתנינן טובה באורקצין. וכי אבא מתי רב יהודה, אישה שכובשת ירק בקדרה ואמרי לה זיתים שכבשם בתרפיהן טהורים, אמר רב יהודה רב ושמואל ככה זינה אחת. אנחנו רואים שאנחנו יותר גדולים מאשר בימי רב יהודה, שהוא שנה, כל השונים היו שונים בנזיקין, ואנחנו עסוקים גם באוקצין, סימן שהחוכמה בימי רבה גדולה מאשר בימי רב יהודה. ורב יהודה כשהיה רואה את השאלות במסכת אוקצין, היה אומר, אני לא מבין כלום, אבל יודע רב ושמואל ככה זינה אחת. אז אם ככה, אנחנו סופר תלמידי חכמים, ורב יהודה שלף מסנה ואתם מיטרה, וענן צבחינה ולקדם משכחבן. רב יהודה ירק מוריד את הנעל, לא מוריד את הנעל השנייה, רק נעל אחת, כבר יורד גשם. כן, כשעושים טענית, ועל הגשמים היו חולצים נעליים. הוא היה חולץ נעל אחת, כבר הגשם יורד. הנה אתה רואה. שגדלותו בתורה, אף על פי שהיא קטנה יותר מזו של רבה או של רב ושמואל שהיו לפניו ואחריו, אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא שומע לו, וענן, אילו אנחנו, צבחינן, ולקדם משגרבן, אנחנו צובחים, כמו מפללים הרבה, ואין מי שמשגר בנו, הגשם לא יורד. אלא הקדוש ברוך הוא, ליבה בעי, תכתיב, והשם יראה ללבב. זאת אומרת שיש ערך בלב. מה? כן, כלומר, הוא שואל, רבה שואל, וכי יש מעלה בזה שאתה יודע לשאול שאלות? כן, הרי כתוב על דואג ואחיתופל שהיו שואלים 400 שאלות במגדל הפורח באוויר. אז רבה אומר, מה העניין לעשות מזה? איזה מעלה יש פה? מה? הלב. כלומר, זה בדיוק מה שאומר. והראיה, שרב יהודה, שהיה פחות חכם מאיתנו, בכל זאת, תפילתו התקבלה יותר בגלל ליבו. אז אם כן, מה אתה עושה מזה עניין? זאת אומרת, עם אחרות, להיות אילוי בישיבה, אם אתה חסר מידות, זה לא שווה כלום. זה מה שאומר רבה. עכשיו, רבה הוא זה שיכול להגיד את זה, כי רבה היה גדול הפלפלנים בכל הדורות של האמוראים. הוא היה איש הפלפול הגדול. ואף על פי כן, הוא אומר את זה. כלומר, הוא הראוי לומר את זה. ומי שלא פלפלן, נגיד, אתה מבזה את זה כי אתה לא שייך לזה. אבל רבה שכן שייך לזה, הוא יכול לומר, ליבה בעי. אמר רב משרשיה, דואג ואחיתופל לאו וסברי שמעתה. כלומר, הרב משרשיה, הוא חושב שלא יכול להיות שדואג ואחיתופל היו למדנים. כן, לא רציניים. לא אהבו ידעי, לא אהבו סברי שמעתה. מתקיף לה מרזוטרא, איך אתה אומר דברים כאלה? מרזוטרא תוקף, אומר, מן דכתיב בי, מי שכתוב עליו, היה סופר, היה שוקר, היה סופר את המגדלים, לפי מה שהסברנו לפני כן, שהוא בקיא בתורה שבכתב, תורה שבעל פה ותורת הסוד, ואת אמרת, לא אהבו סברי שמעתה? הם לא יודעים ללמוד. אלא דלה אהבה סלקה להו שמעתה ליבה דלכתה, נכתיב סוד השם לראיו. כלומר, הם יודעים ללמוד, אבל הם לא יודעים להגיע למסקנה. מה זה אומר שאדם לא יודע להגיע למסקנה הלכתית? ההלכה זה שייך להליכה בעולם הזה. מי הולך בעולם הזה? המלך. מלך במשפט יעמיד ארץ, ואיש תרומות יהרסנה. זאת אומרת, שאם אתה מלך, אתה מסוגל גם להגיע להכרעה מעשית בעולם. אם אתה רק תלמיד חכם פלפלן, אתה תגיד כל מיני דברים, לא תגיע למסקנה. לא מגיע למסקנה, זה סימן שאתה לא סברי שמעתה, למרות שהוא יודע ללמוד, אבל זה לא עיקר הלימוד.
אפילו לא צדיק ורע
לו, נכון, יפה, נכון, כן. בימינו, ברוך השם, איננו דואג והכי טוב.
לא, משהו דומה וקצת שונה. יש כאן תלמידי חכמים שמונים למסקנה לא נכון. מסקנה הפוכה לקבלת התורה.
נכון.
ובכל העולם אנחנו רואים שיש כאן הרבה מחלוקות בין תלמידי חכמים גדולים מאוד לגבי השלכה, לגבי זמנים.
נו, אז מה?
למשל, הרב עובדיה יוסף, היה בקי בכל תחומי התורה, גם הגיע למסקנה ליבדית. בסופו של דבר...
אבל לא כיוון להלכה הנכונה.
לא כיוון...
עובדה שהוא אמר שמותר למסור שטחים בשביל לעשות שלום.
אז אני שואל דבר כזה, אנשים כאלה, אפילו הרב שעקרים, והרבה מאוד גדולים, איך מגיעים למצב כזה שיש לך גירייה כל כך גדולה של ידיעות?
אז יש תמיד איזה, כן, זה מה שאני אומר, יש תמיד פיתוי לתורה לעמוד בפני עצמה. זאת אומרת, אם אתה לוקח את התורה בלי לשים לב לכתוב את היעד שלה, היא מתעוותת. כן, זה כנראה עניין של שורש נשמה. כלומר, שייכות של תלמידי חכמים להשקפת עולם נכונה, זה הרבה פעמים לא תלוי בזה שהתמזל להם מזלם ללמוד אצל פלוני או אצל אלמוני, אלא זה עניין של אופי פנימי. למשל, קראתי לאחרונה, תלמיד חכם אמר, באיזה קרוז, בלי תורה אין לנו אומה. זה הרי לא נכון. כן? אבל מי שמדבר ככה, זה בגלל שככה הוא חי. זה החיות הפנימית, לא עולה על הדעת. כלומר, המחשבה שיכולה להיות האומה, לא מכוח התורה, זה מחוץ לעולם המנטלי שלו. זה עניין של שורש נשמה. לא יודע, למה פוסט-מודרניזם? פוסט-מודרניזם אומר שהכל אמת, הכל שווה. זה לא מה שאני אמרתי. אמרתי, יש מי שצודק, יש מי שטועה. ומי שטועה, אז הוא טועה. למה הוא טועה? יש לו נסיבות מקילות, למה הוא טועה. לא אשמתו, אולי. בסדר? יאו. שורש הנשמה של הרב קוק הוא כזה גבוה, שהוא מסוגל לכוון אל האמת. אחרים שאינם במדרגתו, עשויים להגיע מצד שורש נשמתם בלי טעויות. נו, אז מה?
מה זה שורש נשמה?
זה אומר שהאדם יש לו נתונים שמאוד מקשים עליו להיות אובייקטיבי, אבל הוא יכול להתגבר. למשל, היה יהודי אחד עם שורש נשמה חרדי לחלוטין, זה הרב יעקב משה חרל"פ. אף על פי כן, כיוון שהוא הכיר שהרב קוק צדיק וצודק, אז עשה מאמץ על עצמו כדי לאמץ את תורת הרב קוק. והוא אימץ. ברור. אז זה אפשרי. מה הייתה השאלה?
מה זה שורש נשמה?
שורש נשמה, הכוונה, האחיזה שלי ברצון האלוהי. מה זה אומר? זה אומר, בשורש האלוהי, ברצון האלוהי, מה האחיזה שלי? זה לא סובייקטיבי, זה דבר אמיתי מאוד. יש אדם שיודע להוציא אל הפועל חלק מסוים של רצון השם. רצון השם שיהיו מלפפונים. ומזה, ואדם תופס את זה, שריבונו שלנו רוצה שיהיו מלפפונים, זה מה שמחיה אותו. זה הנקודה שלו. זאת אומרת, הוא בא לעולם כדי להוציא אל הפועל את רצון השם שיהיו מלפפונים. זה קשר לחלוטין, בתנאי אחד. שהוא לא קופה את זה על כולם, ויגיד, כיוון שאני הבנתי שריבונו של עולם רוצה מלפפונים, כל העולם כולו חייב לעשות רק בזה. כי זאת הנקודה האמיתית, וכל השאר לא שווה כלום.
אבל יש בהם מסוימים שהם לא מלפפונים שצריך את כולם.
מה אתה מתכוון?
אם אני חושב שלאומיות...
ברור, אבל לא כולם מסוגלים לתפוס את זה. זה עניין של גדלות. לכל הדעות האלה יש מקום. כל הבעיה זה כשהן יוצאות מן המקום. יש לנו כלל שאמרו חז"ל, אין לך דבר שאין לו מקום. אז איך זה שיש דברים לא נכונים? כשהם מחוץ למקום.
לגבי הדעות האלה, אין מקום.
היה להם מקום בזמנים מסוימים ובמקומות מסוימים. אבל זה נגמר. למשל, הטענה שאסור לצאת מן הגלות, היא טענה נכונה או לא? התשובה היא נכונה. זה השאלה מתי. אז אם אתה טועה לגבי הזמן, אז זה חבל מאוד. נכון, אז יש נסיבות מקילות. טוב, הלאה. אמר רבי עמא, רבי עמי, לא מת דואג עד ששכח תלמודו, שנאמר הוא ימות ואין מוסר וברו יבלתו ישגה. רב אשי אמר, נצטרע, שנאמר, עצמת כל זונה ממכה, כתיבך לצמיתות, ומתרגמינן לחלוטין, ותנן, אין בית מוסגר ומוחלט, אלא פריאה ופרימה. אין בין, סליחה, מוסגר ומוחלט, אלא פריאה ופרימה. אז אם כן, הביטוי עצמת מראה שהוא היה מוחלט, כלומר, מצורע. אמר רבי יוחנן, שלושה מלאכי חבלה נזדמנו לו לדואג, אחד ששיקח תלמודו, ואחד ששרף נשמתו, ואחד, שפיזר אפרו בבתי כנסיות ובתי מדרשות. זאת אומרת שבתוך בתי כנסיות ובתי מדרשות, נשאר משהו מדואג האדומי. זה זכות לו ומסוכן לנו. כלומר, תמיד בתור בית המדרש יש פיתוי דואגי שנמצא שם.
אז אמרו לנו, אדם שיצר הרע, תופס פה משכול בית המדרש.
תלוי איזה יצר הרע. יצר הרע של תאוות גררו לבית המדרש. איך אמרו הבעלי המוסר? אם פגע בך מנובל זה, גוררו לבית המדרש, שמה ימצא מנובל אחר, לחברו אותה.
אני יכול לומר שנמצא את הפלפול של רבי יעקב פולק זה דואג האדומי?
לא, רבי יעקב פולק היה צדיק. אמר רבי יוחנן, אגב, רבי יעקב פולק, אתה מכוון בספר פני יהושע.
כל השיטה.
כן, אז הוא כותב, דבר מעניין, הוא מסביר מה זה מילתא דבדיחותא. יש מקום, הוא מסביר מה זה מילתא דבדיחותא. הוא אומר, זה פלפול שאינו לאמיתה של תורה. יוצא לפי זה שבספריות יכולים להיות מדפים מלאים במילתא דבדיחותא. פלפול שאינו לאמיתה של תורה. מה רק בחול? כן, ככה הוא אומר, רק בחול יש מילתא דבדיחותא. מוזר לי, אני לא מכיר. אני לא ראיתי, אני ראיתי דווקא אצל הבעל שם טוב. הבעל שם טוב אומר... אבל מילתא דבדיחותא זה מעלה עצומה, זה מסופר ויקח את שני נעריו אמו ואת יצחק בנו. מסביר הבעל שם טוב מה זה שני נעריו, השנים של הנערות שבהם אדם עשה הרבה שטויות. אז איך הוא יעלה אותם? ויקח את שני נעריו, את השנים של הנעורים. איך? ואת יצחק בנו על ידי מילתא דבדיחותא של קדושה. אז זה חשוב מאוד מילתא דבדיחותא. מה נעשה בלי מילתא דבדיחותא? לא רבי זירא, הרבה דווקא. כן, כן. אבל יש רבי מיונה סבא, שבכלל היה אדם בנעלה מאוד, היה בארץ ישראל. לא, רבי מיונה סבא, דווקא שהוא היה בארץ, והיה מקדים מילי דשטותא למילי דחוכמתא. הוא עושה דברי שטות לפני דברי חוכמה. לא יודע, אני לא מכיר את המקור שאתה אומר. אם נראה, זה משהו.
יש שום כן. דבר
אה?
מה עושים?
מה? זה שדואג האדומי, אפרו מפוזר בתי מדרש. זאת אומרת, לפעמים אתה יכול לראות תורה לא אמיתית. מחוזקת מאוד על ידי לימוד. יש את השאלה, מאיפה זה בא? זה האפר של דואג האדומי. הוא נמצא בתוך בית המדרש. כן? אני לא יודע אם אינדיבידואליסטית, אבל... היא, נגיד, היא מוטעת מצד מגמתה. יש לפעמים...
מסקנה, גם כאילו היא לא רואה פה כל הדברים.
כן, אבל זה לא נקרא אינדיבידואליסטי. זה אומר שהיא כללי בטעות. כן, מה?
איך אפשר להתמודד עם האפר הזה?
איך מתמודדים עם האפר? ככל שאתה יותר נקי, במידות, במצוות, ובאובייקטיביות השכל, ובשימוש להם די חכמים, יש לך יותר סיכוי להינצל מן האפר הזה. כמו שגם מצאנו לגבי השדים, כתוב בגמרא במסכת ברכות, שהשדים הם הגורמים שהרבנים מתעייפים בלימוד. ברכי דרבנן דשלהי. כן, הם יושבים בית המדרש, למה הם עייפים? לא עשו כלום, אז זה השדים, באו. או למשל זה שהבגדים של החכמים מתבלים. אתה יושב בבית המדרש, לא מול הרוח ולא מול השרב, ולא הגשם ולא כלום. אז למה הבגד של החכם מתבלה? מה? אל התה. כן. אז הגמרא אומרת ש... אז כן, התה זה השדים, ככה. כן, אז הגמרא אומרת שזה שדים. מה זאת אומרת זה שדים? יש משהו של שפלות שדבק במקום הקודש. כן, זה קיים שם. כן, זה זהירות צריכה להיות, כן. למה שרף נשמתו, ולמה פיזר עפרו? מה זה עפר, ומה זה שריפת נשמה, אתה שואל. עפר זה לא אפר. עפר זה דבר פורה, שהוא בר גיבול, לעומת אפר שהוא לא פורה ולא בר גיבול. זאת אומרת, יש משהו שיכול לצמוח מזה, חיובי. עפר מן האדמה, אדמה שון דומם, עפר, זה עין פר, כלומר מקור פוריות. הפר. מה זה שרף נשמתו? שרף נשמתו הכוונה שלא ישאיר מקום למגמה הזאת. אבל נשאר בכל זאת. כלומר, את העיקר שורפים, נשאר משהו. אדרבה, זה ששורפים את העיקר זה טוב, כי אז נשאר מזה משהו. כמו שמצאנו על אלישע בן אבויה גם, כן? שאת תורותיו לומדים. אמר רבי יוחנן, דואג ואחיתופל לא ראו זה את זה. דואג בימי שאול ואחיתופל בימי דוד. ואמר רבי יוחנן, דואג ואחיתופל לא חצו ימיהם. תניא למאחי, כן, למנות זה גם בברייתא, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, כל שנותיו של דואג לא היו לו 34, ושל אחיתופל אינה מילה 33, אז סך הכל יוצא 67. ימיו של אדם, ימי שנותנו בהם 70 שנה. אז לא חצו את ה-35, זה הכוונה. כן, עכשיו, זה מעניין, כבר פעם שנייה שאנחנו רואים את הנושא של 33-34. איפה מצאנו? זה גבי בלעם. וראינו שהגדה על בלעם שמה היא מכוונת לישו. זאת אומרת, זה גם לא בא לומר שיש איזה מין תבנית קבועה כזאת של תורה בלעמית, שנמצאת מדי פעם מדור לדור. אז אצל בלעם, אצל דואג ואחיתופל, אצל ישו.
זהו.
כן, זו תורה לא סתם חסרה, זו תורה מקולקלת. זו תורה, אבל מקולקלת.
קשור להורדוס
האדומי? כן, יכול להיות שזה קשור להורדוס האדומי, כי הרי הורדוס... מה זה הורדוס האדומי? הורדוס. הורדוס. הוא היה אדומי. כן? אז זאת אומרת שהחדירה של רומא לארץ יהודה זה דרך הורדוס. וזה האווירה שבה חי אותו האיש. האווירה הירודיאנית. כן. כן. יכול להיות. זה גם יכול להיות, כן. זה כמו שלמשל, עובר לא יוצא מרחם אמו. אז הוא מתקלקל. כן, יש... בית המדרש צריך לנשום את אוויר החוץ. לכן, למשל, יש הלכה לגבי בית הכנסת, שחייבים להתפלל בבית כנסת שבו יש חלונות. כי אם אין חלונות, זה עולם סגור. לכן לא צריך להתפלל במקום פתוח, צריך מקום עם קירות. אבל בתוך הקירות צריכים להיות חלונות. הזוהר אומר, כמה חלונות? 12 חלונות. 12 חלונות? אפשר. ברוב בתי הכנסת, תסתכלו, יש באמת 12 חלונות. טוב. אם אין מספיק, אז תיקח חלון אחד, חלק אותו ל4. כן. מה אתה אומר?
זה הלכה למעשה,
כן. בתי כנסת בלי חלון, זה כשאין ברירה. למשל, בשדה התעופה בבן גוריון, שם אין חלונות בבית הכנסת. ראיתי. לא, בבית החולים בעין כרם יש, מה, איפה ששגל? כן, אז אין, זה, צריך להגיד, להודיע לה. חייב להיות חלונות, מה זאת אומרת? בשערי צדק ראיתי שיש. בשערי צדק יש שם חלונות, חבל על הזמן. כן, גדולים. כן. טוב. ואמר רבי יוחנן. ובתחילה קרא דוד לאחיתופל רבו, ולבסוף קראו חברו, ולבסוף קראו תלמידו. בתחילה קראו רבו, ואתה אנוש כערכי אלופים ומיודעי, ולבסוף קראו חברו אשר יחדיו נמתקסוד, מבית אלוהים נהלך ברגש, ולבסוף קראו תלמידו, גם איש שלומי אשר בטחתי בו, אוכל לחמי, יגדיל עליי עקב. זה סותר את המשנה בפרק שישי של מסכת אבות, נכון? לא בדיוק סותר. במסוף מסכת אבות יש פרק שלם שהוא ברייתא ולא משנה, נקרא פרק עניין תורה. מניין ללומד מחברו אפילו אות אחת, אפילו הלכה אחת, שחייב לנהוג בו כבוד. שנאמר, ואתה אנוש כערכי אלופים יהודאי, ומה דוד מלך ישראל שלא למד מאחיתופל אלא דבר אחד, קראו רבו אלופו מיודעו. הלומד מחברו אפילו אות אחת, אפילו הלכה אחת, קל וחומר. יש את השאלה, מה? זה לפני. יש את השאלה, איזה מין קל וחומר זה? הרי הוא למד מאחיתופל דבר שלם. ואילו הלומד מחברו אות אחת, הוא לא למד דבר שלם, רק אות אחת. אלא הרב צבי יהודה אומר שאחיתופל לימד אותו בענייני המלכות. ולכן נוהג בו כבוד. אבל תורה, מבחינה איכותית, זה הרבה יותר ממלכות. אז אם במלכות אני מכבד אותו על דבר אחד, בתורה אני אכבד אותו אפילו על אות אחת. וזה למאן דאמר שלא דורשים דיו. דיו בקל וחומר. כן. בסדר? אבל לגבי אחיתופל, יכול שהוא נופל ממדרגתו. כן, כמו שבהתחלה הוא תומך במלכות, אחר כך הוא רוצה להפיל את המלכות, כשהוא תומך באבשלום. אז הוא הופך מרבו לחברו, ומשם לתלמידו. מה?
זה
המדרגה
של אדם הראשון, שהרב מכוון אליה בניגודים?
כן, אפשר לקשור. זה לא, זה רחב מדי, זה גם סוגיה צדדית, אבל אם זה מעניין אותך, עיין, בשמונה קבצים, קובץ ח', פסקה קוף נון זין בסוף. ואז תבין מה הוא שאל. טוב. זהו להיום. זהו. מספיק. שלום. תמצאו.